אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו בחלון גאווה אחרון לחודש יולי. עוד מעט נביא את כל שיתרחש מאחורי הקלעים בכנסת עם האישור בקריאה טרומית של התיקונים לחוק נגד טיפולי המרה. נספר לכם על המחקר שבדק את ההתייחסות של מערכת המשפט והחוק להומואים בימי המנדט הבריטי בפלסטינה. נדבר על סרט קצר בדרכו להיות סרט באורך מלא, ועל מיזם גאווה בסלון שהתקיים גם השנה, אבל במתכונת קורונה, עם זום. נהיה גם עם אלבום חדש של ההרכב בונס גראז', ועוד ככל שנספיק. ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק המשדר הזה, גיא פלוויאן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. אכזבה קשה נרשמה השבוע בקהילת הלהט"ב בישראל אחרי שבגץ דחה עתירה לרישום ילדים של זוג לסביות כהוריהם. בעתירה שהגישו אורלי ורבית צור וייסלברג, הן טענו כי מדיניות רישום הילדים פוגעת בשוויון. הן ציינו כי זוגות הטרוסקסואלים יכולים לרשום את ילדיהם על בסיס הודעה בלבד של האב, ואילו זוגות בני אותו מין יכולים להירשם כהורים רק בדרך של הצגת צו הורות פסיקתי או צו אימוץ. השופט חנן מלצר כתב בפסק הדין כי קיים שוני רלוונטי בין זוג הטרוסקסואלי הרשום כנשוי לבין זוג נשים מאותו מין הרשומות כנשואות, שכן בקרב הקבוצה הראשונה תקום חזקה הניתנת לסתירה בדבר זיקה ביולוגית. משפט מפותל של פסק דין. עם זאת פסק בית המשפט כי על המדינה לשלם לעותרות הוצאות משפט בסך 20,000 שקלים, משום שהעתירה הביאה לשינוי טופס ההכרה באבהות, ובכך לא ייפגעו זוגות שאינם רשומים כנשואים. חבר הכנסת ווליד טהא מהרשימה המשותפת אמר בתחילת השבוע כי קהילת הלהט"ב כמעט שאינה קיימת בחברה הערבית בישראל. טהא הצביע נגד הצעות החוק לאיסור על טיפולי המרה שאושרו בכנסת בקריאה טרומית בשבוע שעבר. בראיון לקלמן ליברמן בחן רשת ב' אמר טהא כי טיפולים כאלה נועדו להחזיר הומואים למצב נורמלי, כך הוא כינה את המצב. החברה הערבית, הוא אמר, ברובה המכריע מכל העדות והדתות מתנגדת לחוקים האלה. חבר הכנסת טהא מסיעת רע"מ הוסיף כי אדם נברא בצלם האלוהים כזכר ונקבה, אם יש משהו שלא מתיישר עם הבריאה, האדם הזה צריך לקבל טיפול, כך חבר הכנסת ווליד טהא. דבריו עוררו כצפוי זעם בקהילת הלהט"ב ובקרב פעילים להט"בים ערבים. גם חברי כנסת אחרים מהרשימה המשותפת הסתייגו מדבריו של טהא. עמותת מעברים לקשת הטרנסית שתומכת בקהילה הטרנסג'נדרית בישראל יוצאת במבצע התרמה ליצירת מלגות לימודים לסטודנטים טרנסים בישראל. מהעמותה נמסר כי מלגת שכר לימוד יכולה לתת לסטודנטים בקשת הטרנסית אוויר לנשימה שיאפשר להם לרכוש תואר ראשון ולתפוס עמדה של השפעה חברתית ומקצועית. עוד נמסר כי לעתים לסטודנטים טרנסג'נדרים אין תמיכה משפחתית ונמנעות מהם אפשרויות תעסוקה בשל אפליה טרנסופובית. בשנים האחרונות חילקה העמותה 36 מלגות כאלה לסטודנטים ולסטודנטיות טרנסג'נדרים, ועד כאן חדשות. הדי ההצבעה הדרמטית לתיקון חוק הפסיכולוגים נגד טיפולי המרה ממשיכים להתגלגל במסדרונות הכנסת, וגם הפכו לא מעט לקרבות רחוב בתוך הליכוד, תוך כדי הפעלת סנקציות של יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת מיקי זוהר כנגד חברי כנסת מהליכוד שנעדרו מההצבעה או תמכו. כן, היו שתמכו בהצעת החוק של האופוזיציה. כזכור, למי שלא זוכר, הכנסת אישרה ביום רביעי שעבר, ממש בשעה הזאת, בשבוע שעבר, בקריאה טרומית, שתי הצעות חוק האוסרות על פסיכולוגים לבצע טיפולי המרה ללהט"בים. חברי מפלגת כחול לבן ומפלגות כחול לבן והעבודה תמכו בחוק, בניגוד לעמדת הליכוד, ותוך הפרה של המשמעת הקואליציונית. את הצעות החוק האלה אנחנו נזכיר שאושרו, הן הוגשו על ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ ממרץ ומרב מיכאלי מהעבודה. שתי ההצעות האלה, התיקונים האלה, מגדירים ביצוע טיפולי המרה כעבירה פלילית, שבצידה עונש של שנת מאסר. בנוסף, רישיונו של פסיכולוג שיבצע טיפולים כאלה יישלל למשך 5 שנים. הייתה המולה מאוד גדולה, ובאופן מפתיע האופוזיציה זכתה. שתי הצעות אושרו, אחת ברוב של 42 חברי כנסת לעומת 36, והשנייה ברוב של 43 לעומת 35. נאמר לכם שזה קולה של חברת הכנסת מיכל שיר מהליכוד שהצטרפה להצבעה לתיקון השני. השר אמיר אוחנה שהוא מהקואליציה, ויחד עם איציק שמולי שגם הוא מהקואליציה, יחד עם אמיר פרץ שהוא גם שר מהקואליציה, גם הצביעו בעד. כך גם 3 מחברי סיעת חדש, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן ועופר כסיף. זהו, כך פחות או יותר ההיסטוריה של האירוע הזה. והוא מביא אותנו לדבר עם אור קשת, שהוא מנהל קשרי ממשל של ארגוני הקהילה הגאה באגודה למען הלהט"ב. הוא מייצג בעצם קואליציה של 16 ארגוני להט"ב בעבודתם מול הכנסת והממשלה. שלום אור.
שלום.
ואתה תשפוך אור על כל מה שקרה מאחורי הקלעים, שהרי מדובר בדרמה חסרת תקדים.
כן, טוב, אז מאיפה נתחיל?
מאיפה שאתה רוצה, זה מעניין מכל מקום שנוגעים בזה.
כן, אז צריך להגיד שהסיפור הזה של טיפולי המרה...
אתה יודע מה, יש לי הצעה, איפה היית בזמן ההצבעה?
בזמן ההצבעה הייתי בלשכה של חבר הכנסת הורוביץ, יחד עם אנשי לשכתו, ויחד עם פעילים ופעילות שבאו איתי באותו יום לכנסת, אנשים שהם שורדי טיפולי המרה, בשביל לדבר עם חברי הכנסת, לדבר אל ליבם רגע לפני ההצבעה כדי לנסות אולי להכריע את הכף, ואנחנו ישבנו וצפינו בשידורים החיים מהמליאה, וכמובן ברגע שראינו שהצעת החוק אושרה, אנחנו קפצנו משמחה והתרגשנו ובכינו והתחבקנו. בוא נגיד שלא כל כך הצלחנו לשמור על הכלל של השני מטר מרחק באותו רגע.
אוקיי. גם פה היו קריאות וקפיצות, כן.
עכשיו באמת צריך להבין שהרגע הזה שהוא רגע באמת מכונן וחשוב, זה רגע שקדמה לו הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים. עבודה מאוד מאומצת, מאוד סיזיפית וגם מאוד מקצועית, שנעשתה על ידי ארגוני הקהילה, בשיתוף פעולה עם חברי כנסת, עם נבחרי ציבור, גם עם מובילי דעת קהל, ברשתות ובתקשורת.
איך זה עובד באמת? בוא תספר למאזינים שלא בקיאים בעבודת אחורי הקלעים של הכנסת ותהליכי החקיקה. מה עשיתם בעצם?
מה שעשינו, קודם כל, זה לשים את הנושא על סדר היום. והנושא הזה נמצא כבר כמה שנים על סדר היום. היו גם ניסיונות, אגב, לפני כמה שנים, להעביר את החוק הזה. הניסיונות האלו כשלו, יעל גרמן הסתם, מיכל רוזין, כל מיני חברי כנסת הביאו, והצעות החוק האלו נפלו, ולא יצרו תעודה ציבורית מספיק חזקה. הפעם, בסיבוב הנוכחי, ניצן הורוביץ ביקש לנסות להבקיע את המשמעת הקואליציונית ולהעביר את החוק הזה. ונוצר איזשהו קשר איתו, ומהרגע הראשון היה ברור שהמטרה של ניצן היא מטרה, אתה יודע, לפעמים חברי כנסת מהאופוזיציה מחפשים לנגח את הקואליציה, מחפשים להשתמש באיזושהי עילה כדי להביך אותם או לנגח אותם ולהראות, הנה תראו, הפילו לי הצעת חוק. המטרה של ניצן הייתה מטרה יותר אמיצה, הוא אמר בוא ננסה לגרום לזה באמת לעבור. מתוך הבנה שהקואליציה הזאת היא קואליציה מאוד לא הומוגנית, ויש בה גם את כחול לבן וגם את הליכוד, ויש בתוך הקואליציה גם עם מי לדבר ולנהל איזשהו דיאלוג בנושא הזה.
ומסוכסכים ביניהם.
נכון. עכשיו, התחילה עבודה מאחורי הקלעים כדי לנסות להבין אם אפשר לגייס רוב. אז ממש הגענו לכל חבר כנסת, לכל לשכה, לנסות למפות את הדברים, ממש לשים אותם על טבלה, לראות אם יש לנו רוב. ואולי הרבה אנשים לא זוכים, אבל שבוע לפני שההישג הזה קרה, הצעת חוק הייתה אמורה לבוא להצבעה, שבוע לפני.
נכון, וניצן דחה אותה משום שהוא הבין שאין רוב.
ממש, כן. בדקה האחרונה הבנו שהמספרים לא עובדים לטובתנו, ושאנחנו צריכים לתת לזה עוד פוש ועוד מאמץ. ואז בשבוע הזה, הנוסף שהיה, אנחנו באמת הפעלנו את כל התותחים הכבדים, ועשינו...
האם ידעת ש... אוקיי, האם ידעת שאמיר אוחנה יצביע בעד?
היה לי... כן, בגדול ידעתי. תראה, בדרך כלל פוליטיקאים לא נותנים לך התחייבות מפורשת איך הם יצביעו.
אבל היו לך אינדיקציות.
אבל אתה מקבל סימנים. אבל היו הרבה סימני שאלה. למשל, היה סימן שאלה גדול לגבי חברי הכנסת מהליכוד. סיעה גדולה, 36 חברי כנסת, איך הם יצביעו? אנחנו יודעים ש... שבעבר, בדרך כלל הם היו מצביעים נגד הצעות חוק להטאביות. ולכן את רוב המאמצים השקענו בחברי הכנסת מהליכוד, שזה אומר ששלחנו, הפעלנו ציבור, שבאמת מאות אנשים מתוך הקהילה ששלחו להם מיילים, והתקשרו אליהם לטלפונים האישיים שלהם, ושלחו להם הודעות, ואנשים שהם שורדי טיפולי המרה שהגיעו הנה לכנסת ודפקו להם בלשקות ונכנסו ואמרו להם, סיפרו להם את הסיפור האישי שלהם, אתה יודע, הסתכלו להם בתוך הלבן של העיניים, כדי שהם יבינו את החשיבות של ההצבעה הזאת, יבינו שזה לא נושא אקדמי, זה נושא שקשור לחיי אדם. אז בשבוע הזה הפעלנו המון המון לחץ מול לחברי הכנסת מהליכוד, לא ידענו בהכרח מה תהיה התוצאה ומה המשמעות של המהלך הזה, אבל ברגע ההצבעה, כש-21 חברי כנסת מהליכוד בחרו להיעדר ממנה ולא להתיישר לפי ה... הוראות של מיקי זוהר, פלוס שני חברי כנסת.
הבנת שהולכת להיות דרמה.
אז הבנו, זה בעצם מה שאפשר להצעת החוק לעבור. צריך להגיד את זה. העובדה שיותר מחצי מסיעת הליכוד נעדרה מההצבעה, והיו שניים שגם היו באמת אמיצים באופן חריג וגם תמכו בה, זה מה שאפשר להצעת החוק לעבור. אם סיעת הליכוד כמקשה אחת הייתה מצביעה נגד הצעת החוק, אז גם כל הקולות של כחול לבן והאופוזיציה לא מספיקים בשביל להעביר אותה.
יש חברי כנסת שחשבת שיצביעו בעד והצביעו נגד?
בוא נגיד שהייתה ציפייה מסוימת שאולי מתוך הרשימה המשותפת יהיו יותר חברי כנסת שיצביעו בעד. אני יודע בוודאות שיש שם כמה חברי כנסת, אני לא אנקוב בשמות, אבל שמבחינה אישית, מבחינת העמדות האותנטיות שלהם, ההבנה שלהם, הם כן היו מוכנים להצביע בעד, אבל מכל מיני סיבות יותר...
אתה מדבר על מעבר לשלושה שהצביעו בעד? מעבר כן, לאיימן, כן, איידה ואופר
בעיקר
כסיף?
בעיקר חברי הכנסת שמזוהים עם חדש, וגם אלו שעם בלד במובן מסוים, הם חברי כנסת שאני לפי ההבנתי, אין להם בעיה אישית עם להטה, במבינים... שהצעת החוק הזאת היא הצעת חוק ראויה והגיונית, אבל מכל מיני סיבות פוליטיות ואלקטורליות הם בחרו לא לנקוט עמדה. זה חבל, אבל אני מקווה שבמרוצת השנים זה גם ישתנה.
קיבלתם גם תגובות עוינות בסיורים שלכם בתוך לשכות חברי הכנסת?
לא היו תגובות עוינות, אבל היו בהחלט תגובות מתחמקות, היו תגובות מובחות.
מבוכות? מי היה במבוכה?
למשל, חברי הכנסת מסיעת רע"ם, חברי הכנסת האסלאמיסטים, ארבעת חברי הכנסת האסלאמיסטים.
במה התבטאה המבוכה שלהם?
לפעמים בקושי בכלל לדבר על הנושא הזה, אתה יודע, למצוא לו מילים, לשים אותו על השולחן. כן, הייתה שם נכונות לדבר, והייתה שם הכנסת אורחים ועדיבות, כלומר, אף אחד לא טרק לנו את הדלת בפרצוף. אבל היה קושי לייצר שיח סביב הנושא הזה. זה לא מפתיע, כי בשורה התחתונה, בסוף הם גם ארבעתם הצביעו באמת נגד.
אוקיי, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, זה אומנם מתם, אבל ממש לא נשלם החלק הזה, מעכשיו החוק עובר בעצם לעבודת ועדה. איך אתם נערכים לכך שהוא יגיע גם לקריאה הראשונה?
תראה, זה תהליך מאוד מורכב ולא פשוט, ואנחנו צריך לראות, אתה יודע, לעבוד צמוד גם מול ניצן הורוביץ וגם מול כחול לבן, בעיקר איתן גינזבורג, שהצעת החוק הרגע חונה אצלו. איתן גינזבורג הוא יושב ראש ועדת הכנסת, אגב, הוא גם חלק מהקהילה הגאה.
אנחנו יודעים, והוא בעצם יקבע לאיזו ועדה זה ילך.
הוא יחליט לאיזו ועדה זה ילך. עכשיו, יש ועדות שבאופן ברור, אם הוא יוליך את הצעת החוק לשם, אז יקברו אותה. למשל, ועדת חוק חוקה ומשפט, נשלטת על ידי חבר כנסת
משס.
ולכן, שם אין סיכוי להצעת החוק הזאת להתקדם. לעומת זאת, אם הצעת החוק תנותב, למשל, לוועדת החינוך בראשות רם שפע, שהוא מכחול לבן, אז יהיה סיכוי לקדם את זה שמה לפחות לקריאה ראשונה. אז אנחנו מן הסתם דוחפים לכיוון הזה, אבל זה לא תלוי רק בנו, זה גם תלוי בנכונות שלהם, של כחול לבן, להמשיך לדבוק בדבר הזה ולא להתקפל גם בהמשך.
טוב, נראה לנו שלפחות בשלב הזה נצטרך להתבשם הרבה זמן מההצלחה החד פעמית הזאת בינתיים, אבל מאוד מאוד מרשימה ומרגשת, כן, הייתה מרגשת. נקווה ונאחל לכולנו שהצעת החוק הזאת תעשה את דרכה.
אני חייב להגיד שזה נכון שהליך החקיקה עוד ארוך, אבל היה פה הישג תודעתי,
לגמרי.
מטורף בעיניי. כן. כל כלי התקשורת, בתקופה שהיא תקופה שזה לא בדיוק נמצא בראש סדר היום, העניין של זכויות להט"ב, כל כלי התקשורת וכל הציבור הישראלי, בטח גם הציבור הערבי, עסק בנושא הזה, דן בנושא הזה, אין היום בית בישראל שלא יודע מה זה טיפולי המרה, ואני חושב שגם ברוב הבתים מבינים שטיפולי המרה זה פרקטיקה רעה שצריכה לחלוף מהעולם. אז אפילו במובן הצר הזה, אני חושב שאפשר לסמן על זה באמת
הישג תודעתי, בהחלט. אור קשת, מנהל קשרי ממשל של ארגוני הקהילה הגאה באגודה למען הלהט"ב, תודה רבה ובהצלחה.
תודה לך, להתראות.
להתראות. אנחנו עם זה.
חלון גאווה.
נרטיבים של מעשה סדום ועבירות כנגד הטבע בבתי המשפט בפלסטינה המנדטורית. זאת כותרתו של מחקר שעשתה דוקטור אורנה אליגון דאר, שהיא מרצה למשפטים במכללת ספיר ובקריאה האקדמית אונו, והיא גם עמיתת מחקר בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה. בפתח המחקר היא כותבת כי השליטים הבריטים של פלסטינה, כך קראו לזה, המנדטורית, ביקשו בעצם לחולל איזושהי מהפכה באזור הזה שהם כבשו מהאימפריה העות'מאנית, והם ביקשו בעצם לשרש את מה שהם תפסו כאיזה מנהג מקומי רווח מוזר ביניהם, יחסי מין בין גברים. הם בעצם לאט לאט אימצו חקיקה חדשנית נכונה לאותם זמנים, שכללה בעצם שתי דרגות של איסור פלילי, יחסים שלא בהסכמה נחשבו לעבירה חמורה יותר, לעומת זה מה שנקרא מעשה סדום, או יחסים בהסכמה נחשבו לעבירה חמורה פחות, במסגרת אותן עבירות שנקראו עבירות כנגד ה... טבע. שלום לדוקטור אורנה אליגון דאר.
היי, שלום לך, איציק.
שלום. תודה שאת מצטרפת אלינו. הבריטים, לטענתם, או כפי שזה מובא במחקר שלך, הזדעזעו מריבוי הפרקטיקות ההומוסקסואליות בקרב תושבי פלסטינה. אני חייב לשאול אותך, הזעזוע הזה שהוא, את יודעת, לקורא היום, או אולי כבר אז, הוא כולו סוג של צביעות בריטית, זה יצחיק אותך?
תראה, אתה, כשאתה עושה עבודה היסטורית,
אתה לא צוחק.
אתה משתדל להימנע ממה שנקרא אנכרוניזם. אתה לא יכול להסתכל על אמונות ופרקטיקות של העבר במשקפיים של ההווה. זה יעוות לך את ה... בוא נגיד, יסכל את האפשרות שלך להבין באמת את, את בני התקופה. אבל גם אם אתה מסתכל על ה... בוא נגיד, על הרטוריקה הבריטית, אז אתה... יש כל מיני סיבות שאתה יכול להטיל ספק ב... ב... בלהט הזה שלכאורה נגלם מהמסמכים.
כן, לא, זה תפס אותי משום שזה זה, 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 זה סוג של התנסות כזה, של כובשים גם, אבל של לבטל או להנמיך את התרבות האחרת של מי שכבש לפניך. אז אתה נתפל לקבוצות חלשות יחסית. אבל זה באמת נושא למקום אחר. מה בעצם היה הרציונל המוסרי-חוקי של אותם חוקים חדשים שהבריטים הכניסו לספר החוקים של הארץ הכבושה הזאת?
זה דווקא מתחבר לנקודה הקודמת שלך, כי אוקיי, תחשוב שהם מתחילים לשלוט בפלסטינה במאה ה-20. זה כבר לא הקולוניאליזם הישן שפשוט אפשר לכבוש ולעשות מה שרוצים. אז הם צריכים להצדיק את עצמם בפני הקהילה הבריטית, הם צריכים להצדיק את עצמם בפני הקהילה הבינלאומית שנותנת להם את המנדט. אז אחת מהדרכים להצדיק את זה שהם שולטים בארץ הזאת שבעצם מחולקת שלל בין המעצמות אחרי בתום מלחמת העולם הראשונה, זה בעצם להציג את עצמם כמי שהם עליונים מוסרית על פני בני הארץ, וכביכול הם המבוגר האחראי שבא לקחת את הנייטיבס שהם בגדר ילדים ולהוביל אותם לאיזושהי רמה יותר מתורבתת להשקפתם.
ואת השינוי החוקי הזה, הדחיקתי הזה, את בחרת לבדוק, ואת ניגשת פשוט לתיקים שהגיעו לבתי משפט אז, נכון?
נכון.
מה מצאת, אם את צריכה לומר במשפט כולל, מה מצאת כעמדה של המחוקק הבריטי כלפי הומוסקסואליות אז?
אז שוב, השאלה על מה אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על החוק ועל הרטוריקה שמלווה את החקיקה, אז אם קצת נהיה בכל זאת אנכרוניסטים, נשתמש מונחים של היום, נקרא לזה ממש הומופובי. מין זעזוע מהמזרח הזה, המנוון, המושחת, שהם כמובן נעלים עליו מוסרית. אז זה אתה מוצא בחוק, איסורים שהם מאמצים איפה, נגד פרקטיקות.
באיזה ניסוח זה מתבטא, אותה התנסות הומופובית?
ראשית כל, עצם זה שמאמצים עבירה כזאת, זה כבר חידוש. אם אתה מסתכל על החוק שהיה בתקופה העות'מאנית, ומגיע לעות'מאנים קצת קרדיט, הם לא היו כל כך חשוכים כמו שמייחסים להם, אלא היה פה חוק פלילי מודרני שמבוסס בעצם על הקוד הנפוליאוני הצרפתי, ובכוונת מכוון, לא היה איסור על יחסי מין בהסכמה בין גברים, זה היה בכוונה, והייתה עבירת מין אחת שהקורבן הוגדר בצורה ניטרלית מבחינה מגדרית. באים בעצם הבריטים ומשנים את המצב הזה. לא עוד מצב שבו יחסים בהסכמה הם בגדר החוק, אלא הם מאמצים איסור. לא עוד עבירה אחת שהקורבן מוגדר בה באופן ניטרלי מגדרית, אלא הם, במקום העבירה שהייתה בזמן העות'מאני, הם בעצם מאמצים בשלבים שתי עבירות. עבירה אחת שהעניין שלה הוא יחסי מין בכפייה, ואז הם עושים הבחנה, כשהקורבן זה אישה, יש עבירה שנקראת אונס. כשהקורבן בעצם זה יכול להיות גבר או אישה, לא ניכנס לפרטים הטכניים יותר מדי, אבל עבירה של מעשה סדום היא עבירה נפרדת. כלומר, מאוד חשוב להם מאיזה פתח זה נעשה, המבוצעת העבירה.
מה שהם מכנים עבירה, כן.
פה אנחנו מדברים על כפייה.
פה אני מרשה לעצמי להתבטא במונחים של היום.
אני מדברת על דברים שבכפייה, גם היום, גם היום, מין כפוי, הוא בהחלט נחשבת לעבירה חמורה.
כן, אבל זה מחלוקת, כן.
ואו מין עם ילדים, חסרי ישע, בעצם הבריטים מביאים את הדבר הזה. אז זאת עבירה אחת, גם בימינו אנחנו מתייחסים לזה מאוד בחומרה. אבל הם גם מחוקקים עבירה חדשה. שלא הייתה מוכרת פה בתקופה העות'מאנית, וזה בעצם האיסור על מה שהם קוראים יחסים שלא כדרך הטבע, או באנגלית, unnatural offenses. ופה אנחנו מדברים על מין בהסכמה בין בגירים, וזה הופך ללא חוקי. אז זה מובן אחד, שהאנגלים מביאים רוח מאוד, נגיד, מחמירה לעומת המצב הקודם, ואתה גם רואה בהתכתבות, הם התכתבו ביניהם במהלך הליך החקיקה, השליטים הבריטים מתכתבים, והם מתבטאים בצורה מאוד, נגיד, קיצונית, נגד הפרקטיקות המיניות האלה, של מין בהסכמה בין גברים.
כן, ואת זה הם הורישו לנו לספר החוקים הישראלי, כמעט אמצע שנות ה-80 של המאה ה-20.
עד 1988, זה כן, קשה להאמין כן, שרק...
כששולמית אלוני עשתה מהלך מבריק פרלמנטרי והעיפה את זה מספר החוקים. יש לנו עוד, יש המון שאלות, אבל זמננו הולך ומתקצר, אני בכל זאת רוצה להספיק איתך. קראתי במחקר שלך גם חלק מההתייחסויות של השופטים, הטרמינולוגיות שלהם גם כלפי הקורבנות למשל, הם מזעזעים.
נכון, אבל זה גם מתחבר לרטוריקה הקשה, אבל אני רוצה להגיד שבכלל, אם אתה מסתכל על הרטוריקה בחקיקה לעומת מה שעושים בפועל, זה כבר אופרה אחרת. בפועל, הרבה פעמים הם, נקרא לזה ההפך ממתלהמים, למרות שההתייחסות באמת לקורבנות,
באחד מפסקי הדין קראתי שם, הם קראו לאחד הילדים שהיו קורבנות ליחסים כפויים ילד משומש.
נכון, בעצם אפשר לראות בתיקים האלה את התופעה שאנחנו קוראים לה מיתוסי אונס. בדרך כלל מדברים על זה בהקשר של עבירות נגד נשים, אבל אני מראה במחקר שזה בהחלט קיים גם בהקשר של עבירות מין נגד גברים. הצורה שאנחנו חושבים על עבירות מין ועל קורבנות היא מושפעת מכל מיני הטיות תרבותיות, שהרבה פעמים הן מגלגלות את האשמה קצת לכיוון הקורבן, קצת או הרבה. ומייחסים לקורבנות איזושהי אשמה. אז אפילו אם יש ילד בן 12 או צעיר יותר, והבדיקה הפורנזית מעלה בעצם שהוא, אני משתמשת במילים לא שלי, במילים של הבריטי.
כן, 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 של הפסיקות שלהם.
סדומאי סדרתי, ממש השתמשו במילים אפילו בביטויים עממיים או משומש, כן?
כן.
אז זה בעצם מין סוג של קורבן שהוא בעצמו קצת אשם, ואולי קצת פחות צריך להאמין לו גם.
שדמו מותר.
כן, כן.
מזעזע. וזאת הירושה, חלק מהירושה של החוקים הבריטים שנכנסו לספר החוקים הישראלי. הדוקטור אורנה אליה גונדר, הייתי ממשיך איתך עוד הרבה, אבל זמננו תם. אני מאוד מאוד מודה לך שהערת את עינינו.
תודה רבה שהזמנת.
להתראות.
חלון
גאווה.
גאווה בסלון הוא מיזם שנועד לקרב את ההוויה הלהט"בית לבתים פרטיים במסגרות, יש לומר, אינטימיות, שבהן בני ובנות הקהילה מביאים את סיפוריהם האישיים בדרך שעושים אלה שיוצאים מהארון ומספרים בעצם את ההתמודדות שלהם עם החברה, עם המשפחה הקרובה, יותר רחוקה, עם חברים, עם מקומות העבודה. וכמו בכל שנה, האירוע הזה מתקיים בסמוך לימי הזיכרון שבהם מציינים בקהילה את הרצח בברנוער, שזה באוגוסט, תחילת אוגוסט, וגם את הרצחה של שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים שנים אחדות אחר כך. השנה האירוע הזה יתקיים במתכונת קורונה באמצעות הזום, ליתר דיוק ביום שני הקרוב. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאוהד חזקי.
אהלן.
אתה מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב בישראל.
נכון מאוד.
אגב, אתה מקפיד על אוהד או אוהד?
אוהד.
אוקיי.
אני בעיקר לא מקפיד.
הבנתי. אז אני אקרא לך אוהד.
מעולה.
כמה שנים כבר מתקיים המיזם הזה של גאווה בסלון?
למעשה זו שנה החמישית של המיזם הזה, וכמו שככה תיארת בפתיחה, הוא נולד מתוך הכאב והטראומה של הקהילה, תחת שני האירועים האלו של הרצח בברנוער והרצח במצעד הגאווה בירושלים, וחשבנו איך הקהילה רוצה לזכור את האירועים האלה, והבנו שיש פה איזשהו רצון ללמוד איזשהו מסר משותף כחברה, ולא רק לזכור, אלא גם לעשות איזושהי עבודה ולשאול איזה מחברה היינו רוצים לייצר פה, סטרייטים ולהטאבים ביחד, וזה בעצם המהות של המפגשים האלו.
איך בעצם זה קורה? אתם מוצאים את המארחים, המארחים מוצאים את האגודה, איך מביאים קהל כאשר זה לא בימי קורונה?
כן. אז אני אגיד קודם כל שאנחנו בעצם מזמינים את הציבור הרחב לארח את המפגשים האלה בסלון שלהם, בבתים שלהם, לצד שיתופי פעולה יותר מוסדיים, עם עיריות וחברות וגופים שמארחים ככה סלונים יותר רשמיים, אבל למעשה הציבור הרחב נרשם, ויש מוטיבציה, אנחנו לפעמים צריכים ככה לבלום את ההצטרפות, אבל יש ממש רצון מאוד גדול לארח מפגשים שכאלה, ואנחנו מחברים בין סלונים לדוברים ודוברות מהקהילה, מייצרים איזשהו סטינג כזה שדרכו מנהלים איזושהי שיחה בנושא, ומזמינים את הציבור להגיע, שהמארח הוא מביא בעיקר את הציבור שככה קרוב אליו, גיאוגרפית, או יודע, חברים, משפחות, קולגות וכאלה.
כן, מה היה הסלון הכי מאתגר שאתה זוכר מהשנים האחרונות?
תראה, היה לנו סלון שנה שעברה באפרת. היה דיון מאוד מרתק, הגיע גם ראש המועצה.
אפרת, שזה נגיד יישוב של הציונות הדתית ביהודה ושומרון.
נכון, והיה דיון של אמא ובן שיצא מהארון, וזה היה דיון מרגש ועוצמתי, כי פתאום, אתה יודע, יש השיח של הרבנים, ושיח בעיתונים, ושיח כזה, שאנחנו פוגשים אותו ככה בלפי החדשות, ופתאום יש פה אמא ובן, ומדברים על קושי, ומדברים על חיים, ומדברים על מציאות שבה בוחרים כן לחיות בתוך העולם הזה, ולקבל ולהכיל ולאהוב, וזה היה מרגש מאוד, מרגש ועוצמתי. נגיד שהשנה יש לנו באמת כמה סלונים, גם כ-50 סלונים בכל הארץ, ויהיו סלונים
באיזה פריסה, מאיפה עד איפה?
אז אתה יודע, בגלל שזה בזום השנה, אז העניין הגיאוגרפי הוא יותר סימבולי, כי עדיין יש מארחת או מארח מאזור הצפון, מאזור הדרום, מאזור המרכז, אבל זה מאוד חוצה גבולות, כי זה... כי זה באמת בזום ומאוד מאפשר למי שרוצה להצטרף. אבל השנה הולך להיות גם סלון באנגלית, דוברי אנגלית, ברוסית ובערבית, ושל הקהילה האתיופית, ושל גיל שלישי, והולכים להיות גם סלבס, עברי לידר, גר חובסקי.
דניאל מורשת.
נכון.
בתכן סבג.
אם אתה ממש מול הרשימה, אז תודה רבה שלא מסבך אותי פה.
וגם חברי הכנסת, עידן רול וניצן הורוביץ.
בדיוק, בדיוק. אז ממש יש פה מגוון ופריסה קהילתית מאוד מרשימה, וגם יש כמות מרשמים מאוד מאוד יפה, ויחסית חריגה, כי באמת בגלל שאין פה מגבלה גיאוגרפית, השנה אנחנו רואים שיש יותר הרשמה ועניין, זה ממש מרגש.
יפה, אוהד חיזקי, מנכ״ל האגודה למען הלהט"ב בישראל. אני מודה לך על כך שפרסת בפנינו את המיזם הנהדר הזה, וכדי להעמיק בו יותר, אתה מוזמן להישאר איתנו או על הקו או בהאזנה, כדי לשמוע את גלי אופר. שלום גלי אופר.
שלום.
אתה מנהל ומאמן את קבוצת הריצה הגאה, הפנתרים הוורודים, נכון?
נכון.
ואתה גם חבר בוועד המנהל של מועדון ספורט גאה בתל אביב, ואתה תהיה אחד מהמתארחים בגאווה בסלון שיספר את סיפורו.
נכון, אחד הדוברים בעצם.
אחד הדוברים. מה תספר?
אני אספר את הסיפור האישי שלי. כנער, ילד שגדל במושב, באווירה הכפרית, ובעצם...
בן כמה אתה היום?
אני היום בן 30.
אוקיי. באיזה מושב גדלת?
מושב חירות, באזור השרון.
מה תספר על הילדות הזאת במושב?
ספר בעצם שגדלתי במקום שבו לא היו מודלים גאים. כאילו, המודלים הגאים היחידים שראיתי, זה היה באיזה חשיפה בתקשורת של מצעד הגאווה מתל אביב. וזה בעצם אנשים ש... שלא כל כך ראיתי את עצמי בהם. זאת אומרת, זיהיתי את הנטייה המינית שלי, או זיהיתי סימנים ראשונים לנטייה המינית שלי, אבל לא הצלחתי להזדהות בעצם ש, שיש אנשים כמוני, שיש אנשים בסביבה שלי, שיש אנשים שחולקים איתי את אותה היסטוריה. מה שהוביל אותי גם לחפש אותם באתרי היכרויות באינטרנט.
אבל בוא נשאר עדיין באמת באזורי הקושי ההם, בתוך המושב, שהוא מן הסתם מה שאתה אומר, כמו הרבה חלקים בחברה הישראלית, הוא סביבה שמרנית, אפילו הומופובית, במידה מסוימת להטבופובית. איזה מהחוויה הזאת הייתה, מה מההומופוביה, להטבופוביה הזאת הרגשת במושב?
אני לא אגיד שזה היה גילויים ממש של הומופוביה, אבל זה באמת הייתה אי היכרות עם הדבר הזה. זאת אומרת, גם כשיצאתי מהארון, אז זה היה דבר שכולם התייחסו אליו, זה הייתה הרכילות החמה במושב, אנשים כל הזמן שאלו אותי, אז פתאום הופיע... גרפיטי מול המועדון הנוער שלנו, גלי בוטי גלי, כאילו זה משהו שהתייחסו אליו.
נעלבת?
בעיקר הרגשתי שאני לבד בכל הסיפור הזה. אז הרגשתי בודד, הרגשתי שאין מישהו שיכול להכיל את הדבר הזה.
מה עשית?
חיפשתי אנשים שדומים לי.
כשראית את הגרפיטי הזה, מה עשית? למי פנית?
האמת שלא פניתי לאף אחד. ניקיתי אותו, פניתי למנהל של מועדון הנוער, שיתפתי בדברים האלה, אבל ידעתי מאיפה זה נובע, כאילו הייתי די... רחמן בנוגע לזה. הבנתי שבאמת חסרה הבנה, חסרה היכרות של אנשים עם הדבר הזה.
ואחרי שהתגברת על האלבון הזה, לאן הלכת משם?
בעיקרון יצאתי מהארון די מוקדם, בגיל 15, אבל לפני שיצאתי מהארון, באמת חיפשתי דמויות דומות לי בסביבה. וזה מה שהביא אותי.
ומצאת?
לא בדיוק. הדבר היחיד שנחטפתי אליו זה אתרי היכרויות באינטרנט, ובתור בן 15 שנכנס לאתרים כאלה, זה כנראה דבר לא חכם לעשות.
בן כמה היית?
הייתי בן 15 כשנכנסתי לראשונה לאתרי היכרויות.
אוקיי.
הדבר הוביל אותי למפגש עם מישהו באמת מהאזור שלי, שהוביל לאונס. וככה חייתי בעצם בשני ארונות, גם שאין אף אדם שמבין אותי, וגם שאני חווה מצוקה שלאחר מקרה כזה. בלי יכולת לספר על זה, כי זה חייב אותי גם לצאת מהארון.
כן. שיתפת מישהו?
רק שנים מאוחר יותר. הרבה אחרי יציאה מהארון.
ואיך אתה מרגיש היום כשאתה עומד מול קהל ומספר את זה?
הרבה יותר שלם. אני מרגיש שהסיפור שלי איכשהו סוגר מעגל. אני חיפשתי דמויות גאות במרחב הכפרי, וכיום אני דובר שבא לספר את הסיפור שלו במרחב הכפרי, אחרי שעברתי בדרך כמה שלבים, וכיום אני גם פעיל ואקטיביסט בעולם הגאה, מקדם את הספורט הגאה. אז מבחינתי יש איזושהי סגירת מעגל, אני גאה בסיפור שלי כמו שהוא.
מה שואלים אותך כשאתה מופיע ומספר את הסיפור שלך בפני צעירים, בפני מבוגרים?
השאלות הן מאוד מורכבות. השתתפתי בפרויקט גם בשנה שעברה, ובדרך כלל רואים בך כנציג של הקהילה כדי שתספר את כל הסיפור עם כל המורכבות שבו. זאת אומרת, למה אתם צועדים? מה זה מצעדי הגאווה? למה הם כאלה פרובוקטיביים? ובאיזושהי מידה, כל דובר צריך גם להיות הוא עצמו ולספר את הסיפור שלו, אבל גם באיזשהו מקום לשרת את הקהילה ולהיות מספיק מכיל לכל הגוונים של הקהילה ולחשוף את הסיפור, את הסיפור המלא.
גלי, אנחנו צריכים לצערי לסיים את השיחה הזאת, אבל אני רוצה לשלוח לך מכאן קודם כל חיבוק גדול על האומץ ועל היכולת לעמוד ולספר את הסיפור שלך כדי שידעו ויבינו ויוכלו להמשיך הלאה. אתה כמובן תשתתף ביום שני הקרוב גם כן באחד המפגשים האלה של גאווה בסלון. גלי אופר, מנהל ומאמן קבוצת הריצה הגאה פנתרים הברודים, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות.
חלון גאווה.
הסרט הקצר מיני דיווי הוקרן בפסטיבל הסרטים הגאה בשנה שעברה וזכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר, ומאז הוא הוקרן בפסטיבלים רבים בעולם וגם בארץ. הוא הגיע גם לפסטיבל הגאה במלבורן שבאוסטרליה. היוצר של הסרט הוא שאולי מלמד, בן 27, וכעת מלמד מחפש עוד חומרים כדי להרחיב את הסרט הזה לכדי סרט באורך מלא. נספר לכם רק שכשהוא היה בן 12, שאולי מלמד, אביו של שאולי נפטר, וזמן קצר לאחר מותו של האב, שאולי קיבל במתנה מצלמת וידאו. התשוקה לצילום הובילה אותו לתיעוד צעדיו, בעצם צעדיו הראשונים כקולנוען מוכשר מאוד מצד אחד, ומהצד השני זאת הייתה בעצם פלטפורמה גם כן ראשונית מסוגה שתיעודית למה שאני יכול אולי לראות כהומויות הבוסרית שלו שביקשה כבר אז לצאת אל האור ולקבל ביטוי בעולם שהוא נראה שמח מסביב, אבל עדיין הגינוי בו היה חזק מהקבלה. מה שאנחנו רואים בסרט זה בעצם המראה של קלטות, אותן קלטות מיני דיווי ששאולי צילם 15 שנה אחורה, והוא בעצם מוצא שם תיעוד לניצנים הראשונים של מי שהוא בגר להיות. שלום שאולי מנמד.
היי, שלום.
מה שלומך?
אני בסדר גמור.
קודם כל, אני חייב להגיד לך שזה סרט נורא נורא אמיץ. משום שהוא מעז להיכנס למחוזות שהכניסה אליהם היא תמיד אפשר לומר מסוכנת למי שלא מיומן. יש שם בעצם, אתה מתעד חברים, ילדים בני 12 שמגלים את המיניות ההומואית שלהם, לא כולם, ואתה מדבר על ההתפתחות הזאת מהמבט שלך היום כבוגר. אבל למה אני צריך להמשיך? תגיד אתה מה יש בסרט הזה.
תראה, הסיפור, זה הכל קרה במקרה. אני פשוט הייתי ילד מצלם, קנו לי מצלמת וידאו, וצילמתי כל מיני דברים, ותמיד היו מונחות הרמת קלטות איפשהו בבית שלי, ולא מזמן חבר מאוד טוב שלי חזר מאיזה שליחות בחול, והחלטנו כל החברים מהילדות לעשות איזה ערב נוסטלגי ומצחיק. אז התכנסנו, וכזה אמרתי את הקלטות, וישבנו, וחשבנו שאנחנו עומדים לראות משהו חברי, מצחיק, נוסטלגי, וככל שהערב התקדם, פתאום גדלה מבוכה בחבורה, ופתאום ראינו דברים שהיו ממש לא תמימים, דברים שלא לגמרי זכרנו שהיו בקלטות האלה, הסתכלנו עליהם מנקודת מבט אחרת, הערב הזה נגמר לא בטוב, זאת אומרת, כולנו הלכנו עמומים הביתה, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים עד היום, אני הלכתי ישר לחדר העריכה, והתחלתי לערוך את הסרט, פשוט צפיתי שוב בכל הקלטות האלה, נברתי בהן, ודיברתי על המיקרופון, וזה מה שהרכבתי תוך 3 לילות, ובאמת, כמו שאמרת, הסרט יצא לו להשתתף בכל מיני פסטיבלים, אבל אחרי כל הקרנה קרה דבר מאוד מעניין.
רגע, שאולי, אתה לא תרוץ כל כך מהר.
אוקיי.
אני רוצה להישאר בערב הזה, שהזמנתם את כל החברים, כדי לעשות צפייה תמימה בקלטות, ולאט לאט אתה רואה שפניהם של החברים הולכים למקומות לא מאוד מאוד שמחים. מה היה שם?
כן.
כי בעצם בוא נאמר למי שלא ראה, יש
בוא נסביר מה יש בקלטות, כן. פחות או יותר. אוקיי, הקלטות בעצם, אני עשיתי סרטים, אני רציתי להיות קולנוען כבר אז, וכתבתי כל מיני עלילות. החברים שלי הם סטרייטים, והם היו החומר ביד היוצר שהיה לי אז, והתחלנו לעשות סרטים מאוד מטופשים של ילדים.
נזכיר, הייתם בני 12. כן.
כן, כתבתי את העלילות ככה שתמיד השתלב בהם איזה משהו מיני. ובמקרה גם אני תמיד הייתי זה שמעורב באלמנט המיני, גם רוב הפעמים הייתי הבמאי, אבל בסצנות, הרבה פעמים הייתי ממש משלב את עצמי בסצנות מיניות, ותמיד זה במסגרת איזושהי עלילה, תמיד יש רע ויש טוב, ובסופו של דבר, אם אתה מסתכל מעבר לסרטים האלה, אתה רואה ילד שבמסגרת תפקידו כבמאי ממש מנסה לגעת בחברים שלו, לנשק אותם, כל הזמן יש בסרטים נשיקות עם יד על הפה, וממש מגיעים לסיטואציות, אתה יודע, לא מיניות, אבל לא פורנוגרפיות, זאת הכוונה.
מאוד ילדותיות, מאוד אינוסנטיות, אבל באמת ממבט של מבוגר אתה יכול לחשוב שאולי, אתה יודע מה, אם זה היה קורה בין מבוגרים, יכול להיות שזה היה מסתיים אחרת, העמדה הזאת של הבמאי.
כן, אני בכל אופן, אני אספר שאחרי שהסרט יצא, אז באמת ניגשו אליי אחרי כל הקרנה והקרנה, עוד נשים וגברים, בחורים ובחורות שאמרו בלחש, גם לי יש מצב שיש קלטות כאלה. ואז הבנתי שהסיפור הוא לא רק עליי, זאת אומרת, לא שחשבתי את זה קודם, אבל הייתה בי איזו מחשבה שאולי זה, אתה יודע, זה אני והשטויות שלי. אבל העניין הוא שזה לא היה רק עליי, והבנתי שיש עוד דברים.
שלא רק זה, אתה בעצם זה סוג של דור ראשון של להט"בים צעירים, לא מודעים, חייבים לומר, שמתעדים את עצמם, אבל במבט לאחור יכולים בהחלט לספר את הסיפור, את הנרטיב שלהם באופן הרבה יותר עמוק, מתועד.
עד את הארון שלנו עם מצלמות דיגיטליות.
לגמרי.
וזה בעצם מה שאני מחפש עכשיו, אני מחפש עוד להטבקים ולהטבקיות.
אז זהו, אני רציתי לשאול איך אתה רואה את איך אתה עושה מכל הדבר הזה עוד סרט באורך מלא.
אז תשמע, אני רוצה ליצור פסיפס שעובר במקומות שונים בארץ, בין דמויות שונות, ומספר סיפור שבסך הכל הסצנות שאני מוצא כרגע בשלב התחקיר הן דומות ושונות. הן משלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, ארון, כל ארון הוא אחרת, אבל בסופו של דבר להיות בארון זה להיות בארון. ולכן אני מוצא עלילות שממש מתחברות אחת לשנייה, סיפורים מאוד דומים, רק שאחד קורה בעיר חרדית, ואחד, נגיד לדוגמה, הסיפור שלי קורה במרכז תל אביב. אז כל אחד בעצם חווה ארון אחר, אבל כשמחברים אותו ומנסים לחקור את הקלטות האלה אצל כל מיני נשים וגברים, אני בטוח שתצא תוצאה מרתקת.
אני גם בטוח.
כבר בתהליך העריכה של עכשיו אני רואה חיבורים מאוד מעניינים.
שאולי מלמד בעבודה על סרט המשך בעצם למיני דיווי, הסרט הקצר.
כן, אז חייגו אליי. בפלאפון, בפייסבוק,
חפשו את שאולי מלמד. תודה רבה ובהצלחה בסרט החדש.
תודה לך,
להתראות.
ביי.
כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה להשבוע. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. גיא פלוויאן, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.